שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם מאת רבנו הרמח"ל, זכותו יגן עלינו אמן, רבנו משה חיים לוצאטו. והנה אנחנו בענייני ההשגחה בחלק ב' בפרק שני, נדמה לי. סיימנו את פרק א'?
כן.
אז הנה, אנחנו בחלק ב', פרק שני. גמרנו את פסקה א'? וואלה, אז אנחנו מתקדמים. אנחנו מדברים על מקרה המין האנושי בעולם הזה. עצם הכותרת זה מניח שיש אופן אחר של הקיום האנושי בעולם הזה, לעומת הקיום בעולם הבא. דבר נוסף ראינו, במסילת ישרים אמנם, אבל זה נוגע גם לכאן, שתכלית קיומו של האדם עבור מצבו בעולם הבא, ולא עבור מצבו בעולם הזה. יש לזה הרבה היגיון. מאחר ואנחנו רואים שחיי העולם הזה הם מלאים בבעיות. גם אם נתעלם מזה שיש לאנשים צרות, יש הרבה צרות בעולם, אבל גם מי שאין לו צרות, יש לו בכל זאת צרות. שהרי, באופן כללי, החיים מסתיימים במוות. וגם הנאות העולם הזה, הן לא כל כך מתמידות. אדם יכול ליהנות מן העולם הזה, אבל יש גבול. ויוצא שהאדם איננו מגיע לידי סיפוקו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, קל וחומר, הם מתווספים לזה כל הצרות שבעולם, שהן לצערנו, ברוך השם, מרובות. אז אם כך, ברור שמצבו של אדם בעולם הזה לא יכול להיות התכלית. מוכרחים להניח שיש מצב יותר תקין, והוא המצב של האדם בעולם הבא. ברור. ואז יוצא שגם ההנהגה היא שונה לפי המשימות. המשימות של העולם הזה, לעומת המשימות של העולם הבא. משהו שהכל ברור בינתיים. והדבר הזה מביא אותנו לשאלה בדבר מקרה האדם בעולם הזה. למה צריך לפרט את זה? בגלל שלפני כן למדנו שיש השגחה בכלל. מה זאת אומרת השגחה בכלל? יש הבחנה בין מהלך של השגחה ממעלה למטה, לבין מהלך של השגחה ממטה למעלה. מה שממעלה למטה זה כל הנבראים חוץ מן האדם, ומה שממטה למעלה זה האדם. מה מיוחד באדם? שהוא מתייחד בזה שהוא בעל בחירה. כיוון שהוא בעל בחירה, ההערה של המקורות הרוחניים של העולם משתנה לפי מעשיו. יוצא שהאדם הוא בעצם גרגיר חול בתוך המכונה שדופק את הכל. זאת אומרת, בלי זה, בלי האדם, הכל היה פירמידה מסודרת, כמו שרשרת פיקוד משומנת. כיוון שהאדם מכניס גם את הבחירה שלו בין טוב לרע, אז אם כך הוא משנה גם את אופן ההערה של העולמות העליונים עליו, כך שיש לו בעצם השפעה חוזרת על כל המציאות כולה, כולל מה שבאופן פשוט לא היה צריך להיות תלוי בו. עד כאן ברור. לכן גם האדם יכול במעשיו להביא גשם, או שלא להביא גשם, להביא בצורת. טוב. דיברנו על זה, אם כן, שיש בעולם הזה הכנה למצב של העולם הבא, ומה זה להתכונן לחיי העולם הבא. יש להבחין בין הישארות הנפש לבין חיי העולם הבא. יש מושג שמצוי הרבה, הפילוסופים אוהבים להשתמש בביטוי הזה, הישארות הנפש. כלומר, שאחרי שהאדם מת, הנשמה שלו, הנפש שלו, לפי תנאים מסוימים, לפי כל שיטה פילוסופית, יש לה המשך. ואילו הגוף קלה. זאת השיטה האחת. אבל הדבר הזה ביהדות, אף על פי שהוא נכון, הוא תופס מקום משני, לעומת מה שנקרא העולם הבא. העולם הבא זה המצב העתידי של העולם בכללו. לא עולם אחר, אלא העולם כפי שהוא עתיד להיות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז יש להבחין, אם כן, בעולם הבא של היחיד לעומת העולם הבא של הכלל. למשל, יש ביטוי בגמרא, במשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. וואו, אני שומע את זה, ממש נחמד. אחר כך המשנה ממשיכה והיא אומרת, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, זה זה וזה וזה וזה. אבל אמרת לי, כל ישראל. אז איך פתאום אתה מכניס לי כמה אנשים שהם מישראל ואין להם חלק לעולם הבא? אלא זה נאמר על הכלל וזה נאמר על הפרט. האומה הישראלית כאומה, כל ישראל, כלל ישראל, יש לה חלק לעולם הבא. יש להם. מצד הלאומיות, מצד הנשמה הכללית, יש חלק לעולם הבא. אדם זה או אחר כפרט מתחבר או לא מתחבר לתוכן הכללי שלו. עד כאן מובן? טוב. למה אני אומר את כל זה? במה שאנחנו נקרא עכשיו. אך ההכנה הזאת... הנה היא סובבת על שני כתבים, כותב, כתבים. האחד אישי והשני כללי. האישי הוא עניין קניית האדם את שלימותו במעשיו. כן? אתה אדם פלוני, יוסי בן דודו או בן ג'ורג'ט, תלוי כל אחד לפי עניינו, אתה התנהגת יפה או התנהגת לא יפה. לפי זה מגיע לך חיי נצח או לא מגיע לך. אז זה אישי. זה העסק שבו עוסקת הדת. הדת יש לה עניין בפרט. והכללי הוא התכונן המין האנושי בכללו לעולם הבא. כלומר לשינוי מצבו של העולם בכללו, ומתוך כך גם השייכות של הכלל. הן הכלל הישראלי והן הכלל האנושי לחיי העולם הבא. ופירוש זה העניין הוא. כי בהיות המין האנושי נברא ביצר טוב וביצר רע ובבחירה. הנה, לא יימנע האפשרות בחלקיו להיות מהם טובים ומהם רעים. וסוף הגלגול צריך שיהיה, אגב, יש ביטוי, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, ועזבוני ואפר את בריתי. הרמב״ם אומר שמפסוק זה רצו להקשות על הבחירה החופשית. איך יכול להיות שמראש הקדוש ברוך הוא מודיע למשה, שהעם יעבוד עבודה זרה? איך? אומר על זה הרמב״ם, זה בכלל לא קושיה. כי ברור שבמשך הדורות יהיו אנשים טובים, יהיו אנשים רעים. כך סדר העולם. אז אומר לו, אז זה כאילו שקדוש ברוך הוא אמר, מבין הדור הבא יהיו אנשים שיעזבו את השם, וכאלה שיהיו דבקים בו. פשוט. פשוט, נכון? לכן אין פה שום הודעת העתיד, יש פה רק סטטיסטיקה. אז מה שהוא אומר, לא יימנע אפשרות בחלקיו להיות מהם טובים ומהם רעים. וסוף הגלגול צריך שיהיה שיודחו הרעים ויקובצו הטובים ויעשה מהם כלל אחד. שלכלל ההוא יעוטד העולם הבא בטוב האמיתי המושג בו. טוב, זה, הציור הזה הוא ציור מאוד מעניין. אז במה זה עולם הבא? שנוכל כל החבר'ה להיפגש ביחד. איזה קיבוץ כזה, כן? אתם למשל לפעמים שומעים, בין הצדיקים יש מריבות. הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, הם לא מדברים אחד עם השני. גם לפעמים המריבות עוברות על כמה דורות. פתאום אתם תראו סעודה אחת גדולה, כולם ביחד מדברים. בלי פחד, לא ממה שיגידו בפשקביל ההוא, לא מה שיגידו בעיתון ההוא, ולא עם הקידום הלאה. איפה הוא יקבל את הרבנות שלו וכו' וכו'. סוף סוף אפשר לדבר חופשי כמו החבר'ה בסניף. כל הצדיקים ישבו ביחד. מעניין יהיה. זה מאוד מעניין להקליט את השיחה. טוב. ואולם, אז זה לפי זה שהרעים יידחו והטובים יישמרו. מה זה שיודחו הרעים? זה נשמע לא טוב. יוצא לפי זה שיש חלק מהבריאה שנכשל. הקדוש ברוך הוא הצליח חלקית, אבל יש מה שלא הלך. אין? זה שאלה אם אפשר לקבל את זה בשוויון נפש. לא, יודחו, כן, אתה זורק אותם. זה יכולה, זה לא נשמע טוב, נכון? לכן חייב להיות איזושהי אסטרטגיה שתגרום לתקן את הכל בסוף. אבל צריך לדעת איך עושים את זה. כן? לא באופן שמידת הדין חס וחלילה תלקה. אבל מצד שני אי אפשר שהתוכנית האלוהית לא תצליח. כן, יש, כן?
אבל זה
בדיוק השאלה, מה יהיה איתם? אנחנו צריכים למצוא איזה דרך לסדר את זה. כן, הרי כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אחר כך יש לך רשימה של כאלה שאין להם חלק לעולם הבא. אז מה עושים איתם? במיוחד שלפני כן אמרת כל ישראל. אז זה פה סותר את עצמו, המשנה סותר את עצמה. כל ישראל יש להם חלק, ואתה אומר אחר כך שאין להם חלק. לא הולך. אומר האריזל, רבנו יצחק לוריה, אומר פשוט, כל ישראל יש להם בסופו של דבר חלק לעולם הבא. אבל מה הם צריכים לעבור? זה עוד סיפור אחר. יש מי שבסוף מגיע לעולם הבא, אבל הוא נכנס דרך הדלת האחורית. יש אחד נכנס דרך בכלל צינורות הביוב וכו'. כלומר, זה לא כזה פשוט. אבל בסוף מגיע. כן, יש גלגולים וייסורים ושינויים וכו'. זה בכלל שאלה גדולה. האם, אם אדם לא רוצה עולם הבא, יכריחו אותו או לא יכריחו אותו? זו שאלה שאנחנו לא נענה עליה עכשיו, אבל תזכרו שיש שאלה כזאת.
אני דיבר פעם שעבר על הפילוסופיה שלא מאמין בהישארות הנפש, אם יתנו לו את העולם הבא, זה סוג של גיהנום.
נכון. אז יהיה לו או לא יהיה לו?
הרב לא ענה על השאלה הזאת.
נכון, גם זה. נכון. אז כל השאלות האלה, אנחנו נדבר עליהן בלי נדר, אבל רק אני מעלה בינתיים שאלות. אני אוהב להעלות שאלות. פעם מישהו אמר לי, כבוד הרב, מה אני עושה? הבן שלי יש לו שאלות באמונה. אמרתי, אז מה הבעיה? יש לו שאלות באמונה, מה רע בזה? הוא אומר, כן, אולי אני אקח אותו לסמינריון ששם ייתנו לו תשובות. אמרתי לו שזה נורא והיום. הרי זה לא מה שהוא רוצה, הילד רוצה שאלות, אתה תיתן לו תשובות? יש שלב בחיים שבו האדם רוצה שאלות. התשובות רק חונקות אותו. אז תן לו, תשאול את השאלות. הלאה. ואולם, חוק הבחירה שמכריח האפשרות שזכרנו בחלקי המין האנושי להיותם טובים או רעים, וכן להיות קצתם טובים וקצתם רעים, כלומר שאדם הוא קצת טוב, קצת רע בעצמו, הוא עצמו מכריח אפשרות זו גם כן במעשה כל איש מאישי המין, שאולם אפשר שיהיו כולם טובים וכולם רעים, ואפשר שיהיו קצתם טובים וקצתם רעים, וזה ממה שמעכב קיבוץ השלימים שזכרנו. כי כבר יימצא באיש אחד עצמו עניינים טובים ועניינים רעים. אז הצד הטוב שלי ודאי ראוי להצטרף אל הקיבוץ של הצדיקים. והצד הרע שבי בוודאי ראוי להידחות. אז צריך לעשות הבחנה, צריך לעשות סנטריפוגה. והסנטריפוגה להבחין בין החלק הטוב לחלק הרע. זה יכול לקחת הרבה זמן, הרבה דורות, הרבה תיקונים. זה מעכב את הקיבוץ של השלימים. וזה מה שמעכב קיבוץ השלימים שזכרנו. כי כבר יימצא באיש אחד עצמו עניינים טובים, עניינים רעים, ולהשגיח על קצתם ולא על השאר, אפילו אם אותם שישגח עליהם יהיה הרוב, הוא אינו ממשפט הצדק. מה תגיד, אתה תסתכל רק על זה ולא על זה? כי שורת הדין נותנת שכל המעשים יוגמלו, הן גדולים, הן קטנים, הן הרבה, הן מעט. אז זה מעכב. צריך לגמור את כל החשבונות. על כן גזרה חוכמה עליונה, לחלק הגמול, בין לשכר, בין לעונש, בשני זמנים ובשני מקומות. והיינו, שהנה כלל המעשים מתחלק, לרוב ולמיעוט, ויודן הרוב לבדו, במקום וזמן הראוי לו, והמיעוט לבדו במקום וזמן הראוי לו. זאת אומרת, האדם יידון על רוב מעשיו במצב אחד, בעולם אחד, ויידון על מיעוט מעשיו בעולם אחר. למשל, אומרים שצדיקים יש להם קצת מעשים רעים. איפה הם נענשים על זה? בעולם הזה. מעשים הטובים מקבלים בעולם הבא. רשעים, מעט מעשים טובים שיש להם, מקבלים גמול בעולם הזה. ואז נשאר כל הרע לעולם הבא. וכאן עולה השאלה, האם זה פייר? כי הרי עולם הזה הוא חולף. עולם הבא נצחי. אז למה אתה דופק את הרשעים? מה הם עשו לך? הרי מגיע להם, שכר טוב, תיתן להם בעולם הבא. נכון? על המעשים הטובים שהם עשו. מבינה את השאלה? מבינה את השאלה? התשובה, אם תשאל את הרשע איפה הוא רוצה לקבל את הגמול על מעשיו הטובים, מה הוא יענה? הוא רוצה בעולם הזה. לכן זה מה שהוא מקבל. נו, מה זה אם תשאל את הצדיק איפה הוא רוצה לקבל את עונשו על המעשים הרעים, הוא גם כן יענה בעולם הזה. לכן זה מה שהוא מקבל. כלומר, לפי העדפת המציאות הכוללת של אותו אדם, לפי זה גם דינו. זה המידה כנגד מידה, ודאי. ואולם הגמול האמיתי ועיקרו יהיה בעולם הבא, וכמו שזכרנו, ויהיה השכר. יישאר האדם הזוכה נצחי להידבקות בו, יתברך לנצח, והעונש יהיה אותו נדחה מהטוב האמיתי ועובד. אמנם הדין לעניין זה לא יהיה אלא על פי רוב המעשה. אך למעשים טובים אשר לרשע, ולמעשים הרעים אשר לצדיק על צד המיעוט, ימצא העולם הזה. בהצלחותיו וצרותיו, שבו יקבל הרשע גמול מיעוט הזכות אשר לו בהצלחותיו, והצדיק עונש עוונותיו בייסורין שבו, באופן שיושלם המשפט בכל וישאר העניין לעולם הבא, כמו שראו למצב השלם ההוא. דהיינו שישארו הצדיקים לבדם בלי תערובות רעים ביניהם, והם בלי עיכובים בעצמם להנאה מעוטת להם, והרשעים ידחו ויובדו בלי שישאר להם טענה כלל. כלומר, עולם הזה בעצם זה סוג של של ביוב לפי זה, כן? פה מטפלים במיעוט. עכשיו, לפי זה יוצא שרוב הצדיקים צריכים להימצא בסבל בעולם הזה, ורוב הרשעים בשלווה בעולם הזה. ככה זה יוצא. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מה שסותר את האמירה הכללית של התורה שצדיק יהיה טוב לו ורשע יהיה רע לו. יוצא לפי זה שכיוון שהתורה אמרה שמצד אחד לצדיק יהיה טוב ולרשע יהיה רע, ומצד שני צורך הגמול הוא שלצדיק יהיה רע ולרשע יהיה טוב, יוצא שיש לנו ארבעה סוגי אנשים בעולם. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. כן. התורה הבטיחה טוב בעולם הזה. היא בחוגותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתה. ועץ השדה ייתן פריו. זה הבית. אם היינו רק טוב בעולם הבא, צודקת, אבל פשט הכתוב לא כך. הצלחה מול האויבים וכל מיני דברים כאלה. יוצא לפי זה שיש לנו ארבעה סוגי אנשים, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. וזה עוד בתחום של היחיד, גם לגבי הצלחת האומה, אנחנו נמצא מצבים מתחלפים במצבה של האומה, זה כזה מבולבל וכזה מסובך שמאוד פשוט, יותר נוח לומר, שאין השגחה. ככה אומרים האפיקורסים, אין השגחה, הראיה, אתה רואה שהכל מתנהל סך הכל לפי הגורל. כן? כלומר, הסיפור הזה שיש פה גמול והשגחה, זה לא דבר שהוא אבידנטי, מובן מאליו למתבונן. זה צריך בשביל זה עין בוחנת מיוחדת, אולי אפילו עין נבואית, כדי להתבונן שזה אכן כך. כן. על זה יש ספר שלם, נקרא ספר יוב. ספר יוב, כידוע לכם, אומר את ההפך ממה שכתוב בתורה. בעוד שהתורה אומרת צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, יוב אומר בדיוק את ההפך, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אם תסתכלו היטב בספר יוב, תראו שאין שמה הצדקה של המצב של הצדיק שרע לו. זה לא מוסבר שמה במסגרת של מה שנקרא הנהגת המשפט, אלא זה הנהגה אחרת. את הדברים האלה מבאר רמח"ל יותר בספר דעת תבונות מאשר בספר דרך השם. אבל גם בדרך השם הוא קצת מדבר על זה, הבה נראה. למה אני אומר את כל זה? בגלל שכשקוראים ספרים כאלה, זה נראה הכל פשוט. כן? לצדיק טוב, לרשע רע, זה לא במציאות. במיוחד ביגדל, יגדל במחי, גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו, ואומנם, גזר עוד חסדו יתברך להרבות ההצלחה לבני האדם. כן, דיברנו על זה בהתחלה, שיש קושי בסיפור הזה של הרשעים הנדחים. הרשעים הנדחים זה כישלון כביכול, כישלון חינוכי כביכול של הקדוש ברוך הוא. אתה הבאת את האדם לעולם הזה כדי שיזכה, בסוף הוא לא זוכה. אז זה רציני. הרי איך אומר הכתוב, לך אמור להם, חי אני נאום השם, אם מחפוץ במות רשע, כי אם בשובו מדרכה וחיה. אז אכן, תודה רבה, לא ייתכן מצב כזה שבסופו של דבר רוב בני האדם יידונו כרשעים ויובדו. זה דבר שאין הדת סובלתו, אין הדת המוסרית סובלתו. לכן חייבת להיות איזושהי אסטרטגיה כדי לשנות את המציאות הזאת, כדי שגם הרשעים יהפכו לצדיקים. ואומנם, הנה הוא מביא, גזר עוד חסדו יתברך להרבות ההצלחה לבני האדם, שימצא עוד מין צירוף אחר למי שיתכן בו הצירוף. דהיינו למי שגבר בו הרע תגבורת גדול, אך לא כל כך שיהיה משפטו להעבידו לגמרי. והוא כלל עונשים. כלומר, למה יש עונשים? הרי לכאורה, היה צריך להיות או שיש לך חלק לעולם הבא או שאין לך, נקודה. למה בכלל להעניש? העונשים באים לאפשר את התיקון. כן? והוא כלל עונשים שהיותר רשום בהם הוא הדין בגיהינום. והכוונה בו הוא להעניש החוטא כפי חטאיו באופן שאחרי היענשו לא יהיה עוד חוב עליו על המעשה הרע שעשה. ויוכל אחרי כן לקבל הגמול האמיתי כפי שאר מעשיו הטובים. יש במדרש שכשהנשמה מגיעה לגיהינום, היא מעללת את הקדוש ברוך הוא על זה שהיא זכתה להגיע לגיהינום. לפחות יש תיקון. כלומר, אם הנשמה לא הייתה מגיעה לגיהינום, הייתה עובדת לגמרי. איזה יופי, הגעתי לגיהינום, יש תיקון. זה תפיסה שונה לגמרי מהגיהינום כפי שהוא נתפס בעיקר בנצרות או באסלאם, כנקמה אלוהית. כן, מה אתה אומר? כן, יש רשעים לפי זה שהולכים לאיבוד לגמרי. אבל כמה יש כאלה? כלומר, יוצא לפי זה שהרוב זוכים ומיעוט קטן לא זוכים. למה זה מחזק את הקושיה? תסביר. אתה אומר, מה קורה עם אלה שהולכים לאיבוד לגמרי? כלומר, אנחנו בעצם צמצמנו את הקושיה. כן? צמצמנו. זאת אומרת, לא הגדלנו, אני חושב שצמצמנו, לא פתרנו אותה עד הסוף. אבל נגיד, במקום ש-90% יהיו רשעים וידחו, נשאר לך 5%. גם להם אתה צריך למצוא פתרון. בסדר? אבל זה נקודת המוצא. כן? כלומר שקודם כל אנחנו מקטינים. נראה אחר כך מה עושים עם ה-5% האלה. אלה ש... לא יודע, 5% זה סתם, כן? זה... כן, אלה ש... שהרע גבר אצלם מאוד. מה? היקרת תיקרת הנפש ההיא. זה לא, זה לא קרת, זה היקרת תיקרת. זה הקרת המוחלט. זה לא נאמר על כל העבירה. טוב, עד כאן להיום, שלום.